ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בימים הסמוכים מאוד לחג השבועות, החג שעליו אנחנו אומרים בתפילה את הלשון זמן מתן תורתנו. אז אין דבר מתאים יותר מאשר לנצל את השיעור הנוכחי וללמוד על המהות של התורה, מעלת התורה, כשיהודי יושב ולומד תורה, שידע מה בעצם מתרחש בעת שהוא לומד תורה. מה הוא בעצם מכניס לתוך קרבו, לתוך שכלו, לתוך מהותו, מהי תורה. אפשר לדבר על זה עצמו עד בלי גבול. אנחנו ניקח היום נקודה מאוד מאוד בסיסית בנושא, כפי שהדבר מואר בתורת החסידות. נקדים ונאמר קודם כל, שכשאנחנו מסתכלים על חלקי התורה, אז באופן מאוד כללי יש בתורה שני חלקים. יש את התורה שבכתב ויש את התורה שבעל פה. אנחנו מוצאים את ההגדרה הזו אצל הרמב״ם, שהוא בספרו היד החזקה יש לו הקדמה, ובהקדמה הוא כותב, נקרא אולי שורה שניים מתוך ההקדמה של הרמב״ם, הוא כותב כך: כל המצוות שניתנו למשה מסיני, בפירושן ניתנו. כל המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו, נתן את המצוות עם הפירוש שלהם, שנאמר, מביא את הפסוק בספר שמות, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה. מסביר הרמב״ם מהם הלשונות והתורה והמצווה. הרמב״ם, תורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו פירושה. זאת אומרת, כל פסוק שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו, הוא לא רק נתן לו את המילים, את התורה שבכתב, אלא הוא גם הסביר לו בדיוק איך לקיים כל פרט על פי התורה שבעל פה. ובמילא באופן כללי, אם כך, אנחנו יודעים שבתורה שלפנינו יש לנו שני חלקים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. באופן יותר מפורט, יש לנו בעצם שלושה חלקים. מדוע? כי התורה שבעל פה עצמה, אפשר לחלק אותה לשניים. אפשר לומר שבתורה שבעל פה יש את החלק שכולל את הרמז, הדרוש, הסוד, זאת אומרת כל הפלפולים, העיונים שיש בתורה שבעל פה, שזה כולל מכלול דעות של תנאים והמוראים, ולאו דווקא את הדברים שהובהו להלכה למעשה, אלא כמו שנאמר, דרוש וקבל שכר. יש חלק בתורה שבעל פה שהוא לימוד הרעיון של הדברים, ויש בתורה שבעל פה את אותו חלק שהוא החלק ההלכתי שבתורה שבעל פה, מה שנקרא שולחן ערוך, ההלכה שבתורה שבעל פה. זה עוד חלק. זאת אומרת, באופן כללי יותר, אם ניכנס לצורה מפורטת יותר נכון, יש לנו שלושה חלקים. שניים באופן כללי, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה שבעל פה עצמו מחולק לשלושה.
הגמרא שייכת לחלק הראשון.
הגמרא שייכת לחלק השני. או, לחלק השני שבתורה שבעל פה, נכון. כדי לראות את זה יותר בצורה בולטת, מפורשת, יש ביטוי בגמרא במסכת קידושין. הגמרא אומרת, רב ספרא אומר בשם רבי יהושע בן חנניה, מה הכוונה, מה הרמז בפסוק, ושיננתם לבניך? אז הוא אומר, במילה ושיננתם, יש רמז, אומר, אל תקרי ושיננתם, אלא ושילשתם. זאת אומרת, יש כמובן את הפירוש הפשוט, כפי שהמילה נקראת בפשטות ושיננתם, מלשון לשנן וללמוד, אבל הסגנון שהתורה בחרה לכתוב את זה בצורה כזו, ושיננתם לבניך, היא יכלה הרי לבחור סגנון מקוצר יותר או מילה שונה, אלא היא רצתה לרמז לנו בדרך רמז ושילשתם. זאת אומרת שיהודי צריך, כשהוא לומד תורה, לשלש את למידתו לשלושה. למה לשלושה? כנגד אותם שלושה חלקים שציינו קודם. כלשון הגמרא, לעולם ישלש אדם שנותיו. אדם צריך לשלש את השנים שבהם הוא לומד לשלושה חלקים. והגמרא מפרטת ואומרת, שליש במקרא, זה התורה שבכתב, שליש במשנה, משנה זה החלק הפסיקה, כידוע שהמשנה זה הספר ההלכתי שרבי יהודה הנשיא עשה, הספר ההלכתי הראשון, זה נקרא החלק הפסיקה שיש בתורה שבעל פה, ושליש בתלמוד, תלמוד זה החלק הפלפולים והעיונים, לאו דווקא הדברים שהובו להלכה למעשה. רק לסיום הקטע הזה בגמרא, הגמרא שואלת שאלה מיד מעניינת, מי יודע כמה חיי, מה פגוש שאדם ישלש את שנותיו, מה הוא יחליט, הוא יודע מראש, הוא הולך לחיות 120 שנה, הוא כבר ברור לו מראש, ואז הוא אומר, אני מתחיל ללמוד, אני מחלק את זה בדיוק בחלוקה כזו, שאני אלמד שליש, שליש, שליש. עונה הגמרא לא צריכה ליומי. זאת אומרת, אל תחשוב שהכוונה היא לחלק את השנים, אלא את ימי השבוע. יש לפניך השבוע, תחליט שבימי השבוע אתה מחלק את זה שליש, אתה לומד תורה שבכתב, שליש אתה לומד את החלק הפסיקה שבתורה, ושליש אתה לומד את החלק העיוני שבתורה. אם כך, יש לנו בתורה שלושה חלקים. ומזה שהגמרא אומרת שאדם צריך לשלש את שנותיו או את ימיו, זאת אומרת לקחת גם מזה וגם מזה וגם מזה. זאת אומרת, מה? זה כל מקום ומקום לפי עניינו, אבל אנחנו אומרים איך צריך להיות. אז איך צריך להיות? זאת אומרת, אדם צריך להשתדל שבמשך למידת התורה שלו, יהיה לו גם טעימה מתורה שבכתב, וגם טעימה מכל הסוגים של התורה שבעל פה. נכון, לא רק גמרא, צריך גם ללמוד גם הלכה, גם גמרא וגם תורה שבכתב, ודאי. סימן שיש חשיבות וייחודיות בכל אחד משלושת החלקים. כי אם המטרה הייתה רק שאדם ידע איך להתנהג הלכה למעשה בפועל, היו אומרים לו, תלמד רק הלכה. אם היו רוצים שאדם רק ירענן ויחדד את מוחו ברעיונות תורניים, היו אומרים לו, תלמד רק גמרא. ואם היו רוצים שאדם ילמד רק לדעת את התנ"ך, היה לומד רק מקרא. אומרים לו, אתה חייב את שלושתם. זאת אומרת שיש בכל אחד מהם איזו ייחודיות, וחייבים את שלושתם. מה באמת פה הנקודה? אז כדי להבין את הנקודה, אנחנו חייבים לדבר קצת, להקדים, במובן קצת רחב יותר. מה זה בכלל לימוד התורה? מה העוצמה שיש בלימוד התורה? וכשנבין את המשמעות הכללית בכלל של לימוד התורה, נוכל אחר כך לרדת לאותם שלושה חלקים ולהבין מה באמת הייחודיות בכל אחד מהחלקים הללו. אז בואו נראה קודם כל בכללות. הנושא, כפי שאמרתי קודם, מבואר בהרחבה גדולה בתורת החסידות. אנחנו היום ניקח את זה לפחות בתמציתיות, נמקד את הדברים, בהזדמנויות אחרות נוכל בכל אחד מהנקודות להרחיב יותר. נקודת הדברים היא כזו. הרי ברור לנו מהרבה מקורות שתורה למדו עוד לפני מתן תורה. אברהם, יצחק ויעקב לימדו תורה, למדו בעצמם, לימדו את בניהם. יהודים במצרים למדו תורה. יעקב שלח את יהודה גושנה להתקין לו בית תלמוד עוד לפני שירדו אבותינו למצרים. תמיד למדו תורה. מה אם כך, זו שאלה מפורסמת, מה אם כך ההבדל בין התורה שלמדו לפני מתן תורה לבין התורה שאנחנו לומדים היום אחרי מתן תורה? הרי למדו את אותו תורה. אומרים שלדוגמה בחומש כתוב סיפור על המלאכים שהיו אצל אברהם אבינו, אחר כך היו אצל לוט, כתוב שם אצל לוט שזה היה באותו זמן, הוא מצות עפיו היוכלו, אומר רש"י במקום פסח היה. זאת אומרת, לוט למד מאברהם אבינו שבזמן הזה של ניסן צריך לאכול מצות, זה עוד היה הרבה לפני יציאת מצרים, ועוד הרבה לפני העניין לא הספיק בצק את אבותינו להחמיץ, אבל היה את העניין שבתורה לאכול מצה, וככה עוד הרבה דוגמאות, כי הם אברהם הבינו. נכון? כן, אז הכל קיים. נשתמש גם בזה, בביטוי הזה, אוקיי? אבל בכל אופן, מה ההבדל בין התורה שלמדו האבות לפני לתורה שאנחנו לומדים היום. כדי להבין את זה, אנחנו ניקח ציטוט מעניין מאוד מהגמרא, וציטוט מעניין מהמדרש. כל ציטוט בפני עצמו הוא מעניין, שניהם יחד יובילו אותנו לאיזו מסקנה מעניינת, מה באמת מתחדש כאן. הציטוט הראשון, גמרא מפורסמת במסכת שבת, שמספרת מה היה בימים הללו שאנחנו נמצאים, שמשה רבינו עלה לקבל תורה בהר סיני. מספרת הגמרא, בשעה שעלה משה למרום, הוא עלה למרום בשביל לקבל תורה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה כאן? אמר להן לקבל תורה בה. הוא בא לקבל את התורה. אמרו לפניו, אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, חמודה גנוזה. הם מתכוונים לתורה שהיא דבר חמוד, דבר גנוז, זאת אומרת דבר נסתר, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם. תורה שהיא גנוזה ועתיקה ומושרשת, כמובן זה לא בכוונה בשנים, כי לפני שנברא העולם לא היו שנים, אבל לא נכנס כרגע לנקודת הזמן, למה דווקא הם ציינו כך וכך דורות, אבל התכוונו לומר, התורה היא הרבה הרבה מעל ומרוממת מהעולם. אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? ובן אדם כי תפקדנו, הפסוק הידוע. מה אדיר שמך בכל הארץ, השתנה אותך לשמיים? זאת אומרת, מבקשים מלאכי השרת, תן את התורה לשמיים, למה אתה נותן את זה כאן לבשר ודם למטה? זה הלשון בגמרא. לכאורה, מה נזעקו המלאכים על משה רבינו? הרי התורה, כפי שאמרנו קודם, כבר למדו אותה במצרים, ולמדו אותה אברהם, יצחק ויעקב, ולמד אותה נוח. אחר כתוב בפרשת נוח, שנוח הכניס מן הבהמה התורה, מן הבהמה שאיננה תורה, שמה שאומר, מלמד שלמד נוח תורה. אז אם התורה כבר קיימת, אז מה המלאכים התעוררו? מה אתה מבקשה להתנה לבשר ודם? היא כבר קיימת אצל בשר ודם. מוזר? אוקיי. עוד רגע נענה, אבל ניקח עוד ציטוט ואז ניקח את הנקודה. הציטוט השני, במדרש תנחומה. אומר המדרש כך, אמר רבי אבאו, כל 40 יום שעשה משה למעלה, שרבינו עלה אחרי מתן תורה, שרבינו נשאר 40 יום 40 לילה. מה הוא עושה שם 40 יום 40 לילה? הוא לומד תורה, כדוש ברוך הוא מלמד אותו את כל התורה. אומר המדרש דבר נפלא, היה לומד תורה ושוכחה. שרבינו לומד ושוכח, לומד ושוכח, שרבינו. אמר לו משה, אומר משה, ריבונו של עולם, הרי יש לי מם יום ואיני יודע שום דבר. עובר 40 יום, משה רבינו צריך כבר לרדת למטה. אז אומר משה רבינו, אני 40 יום לומד ממך את כל התורה, ובעצם אין לי כלום, שכחתי הכל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשהשלים מם יום, אחרי 40 יום, נתן לו את התורה במתנה, ועכשיו יש לך את התורה במתנה ולא תשכח אותה. זה מדרש מאוד מאוד מופלא. מה זאת אומרת? למה הוא שכח אותה? והיה לו חלילה ראש לא כל כך מוצלח. חס ושלום. שרבינו היה מיום לידתו התמלא הבית כולו אור. וכל אחד מאיתנו שהמרחק בינו לראשו של משה רבינו אין בכלל השוואה, יושב ולומד תורה, וזוכר 5 דקות, 10 דקות שעה, הוא יכול עוד שנה לחזור על מה שהוא למד. ופה משה רבינו יושב 40 יום ושוכח, מה הכוונה? אלא מבואר בתורת החסידות דבר כזה. וזה נקודת העניין. תורה שלמדו בעולם לפני מתן תורה, על תורה כזו אין לה מלאכים טענה, ותורה כזו אפשר ללמוד וללמוד ולא לשכוח, וזה בסדר גמור. מדוע? כי יש בתורה באופן כללי שתי דרגות. יש איך שהתורה ירדה ברמה מצומצמת מאוד ביחס ובערך לרמה אנושית שכל אדם בר דעת יכול ללמוד את זה כמו כל רעיון אחר שכלי. ואילו לוקחים את התורה בצורה כזו יכול כל אחד ללמוד את זה, ואין מה לשכוח את זה, זה הרי דבר שכלי פשוט. ואילו לומדים תורה בצורה כזו, אין למלאכים בכלל טענה, מה הבעיה? אז קיבלו שם אנשים איזשהו משהו כזה קטן שהוא בהתאם לרמה שלהם, בסדר. אבל את העיקר של התורה, את האין סוף שבתורה, התורה כפי שהיא מושרשת בעצמותו של הבורא שהיא בלתי מוגבלת, זה הם לא קיבלו בני אדם. אז אנחנו רגועים. משה רבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא את התורה משהו חדש. הוא לא מקבל את אותו ידע שהיה קודם, שזה היה ברמה מצומצמת ומובנת. הקדוש ברוך הוא הולך לתת למשה רבינו את התורה, את האין סוף שבתורה, את הבלי גבול שבתורה. אז תחשבו, בשר ודם, כמה שהוא יהיה גדול ורחב ועמקן וחכם, אבל הוא מוגבל. והבורא הוא אין סוף. תן אין סוף לבשר ודם, אז ושוכחה. מה פוש ששוכחה? רק אני נשלים את העניין, זה גם יענה לך. עוד קטע שניים יהיה יותר ברור. כך אין סוף, ותן אותה לבשר ודם, אין לו כלים לתפוס את זה, זה בורח. מלאכים קולטים, הולך להיות כאן משהו דרסטי. את האין סוף של הבורא הוא הולך לתת לבשר ודם, אומרים המלאכים, את האין סוף תן לנו, למה אתה נותן את זה לבשר ודם? מה זאת אומרת לתת את האין סוף לבשר ודם? שאלת שאלה טובה, מה זה התורה? זה שכל או התומה? מה זה? אז מיד נראה בקטע הבא את התשובה. החידוש הגדול שמתרחש במתן תורה זה שיהודי לומד שכל גשמי, קטן, ילד קטן בן 5 יכול ללמוד פסוק ולהבין אותו, אבל בתוך הפסוק הקטן הזה, מה מונח פה? לא רק שכל פשוט שילד מביא. מונח פה אין סוף של בורא עולם. בעצם חיבור הפכים. חיבור הפכים של אין סוף מקובץ בתוך משפט קטן. איך אפשר להבין את זה? אז בואו נראה את הקטע הבא. יש הרי ביטוי שהקדוש ברוך הוא כשהוא דיבר למשה רבינו במשך כל השנים במדבר, דרך המשכן, מאיפה היה משה רבינו שומע את הקול האלוקי? מבין שני בדי ארון. בדי ארון אלו עמותות שהחזיקו את ארון הברית שבתוכו היו הלוחות. זה עמד בקודש הקודשים. משה רבינו היה שומע את הקול האלוקי מבין שני בדי ארון, מעל הקרובים. יש מדרש שאומר בראשית רבה, שבא פעם קוטי אחד, איזה גוי אחד, בא לרבי מאיר ושואל אותו, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא שהוא את השמיים ואת הארץ אני מלא, אין סוף, איך הוא בדיוק בין שני בדי ארון שמה, הוא נכנס כדי לתת למשה רבינו, הרי הוא כל כך אין סוף, איך הוא נכנס בתוך מקום כזה קטן? ככה אותו קוטי שואל. עונה לו רבי מאיר, במדרש כתוב, עונה לו רבי מאיר תשובה מאוד מעניינת. עונה לו רבי מאיר, אתה יכול בבקשה להביא לי מראה גדולה? נו, הלך אותו קוטי, הביא לו מראה גדולה. אומר רבי מאיר לקוטי, אתה תסתכל רגע במראה, אתה רואה את עצמך במראה? אמר, כן, אני רואה. איך אתה רואה את עצמך במראה גדולה? גדול, אני פשוט רואה את כל כולי במימדים כאלה וכאלה. עכשיו לך בבקשה, תביא לי מראה קטנה, תצפונת, כמו של רופא שיניים, קטן כזה, תביא לי מראה קטנה. הביא לו מראה קטנה, אומר, תמיד את המראה מולך, אתה רואה את עצמך בתוך המראה? באיזה גודל אתה עכשיו נמצא בתוך המראה? ועכשיו בתוך המראה אני כל כולי, אבל... אומר לו, רבי מאיר, תסתכל. אתה בשר ודם. אתה יכול, אם אתה רוצה לשנות את עצמך, שיראו אותך בגדול, ואם אתה רוצה, אתה יכול את אותו עצמך לשנות שיראו אותך בקטן. כמו שפעם הבאנו את הדוגמה שהרבי הביא, משל, שונה, אבל אותו רעיון, שאתה מסתכל על הים, אתה רואה את כל השמש משתקפת על הים. ואם תיקח טיפת מים קטנה בכפית, ותעמיד בצהרי היום מתחת לשמש, מה ישתקף לך באותו טיפה קטנה? כל השמש. לא רק איזה... כל השמש אתה תראה בתוך אותו טיפה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את אותו גוף גדול וענק ולשקף אותו במשהו רחב, ואתה יכול לצמצם אותו במימדים קטנים. מה זה נקרא לצמצם? במילה לצמצם, בדרך כלל, מה זה נקרא לצמצם? כשמורה שרוצה לקחת רעיון שהוא לימד בישיבה ולהסביר אותו לילד בכיתה ב', הוא לא יכול להגיד לו את אותו שיעור באותו רמה שהוא נתן בישיבה. מה הוא צריך לעשות? לצמצם. מה זה נקרא לצמצם? לקחת רק את הרעיון בכללות, לקחת רק איזה... כשהרב מצמצם, מה זה נקרא הוא מצמצם? הוא פשוט לוקח את העוגה, פורץ אותה לחלקים, ורק חלק קטן נותן לילד, נכון? אבל פה אנחנו מדברים על צמצום מסוג שונה. תיקח את כל העוגה, כפי שהיא, תן אותה לילד הקטן פירור בפה, ומה יהיה לו בפירור? את כל העוגה. זה בשר ודם לא יכול לעשות. כי בשר ודם, אם אתה נותן לילד קטן את הפירור, אז זה רק פירור, זה לא כל העוגה. אומר רבי מאיר, תראה במשל של המראה, אתה לוקח את כל העוגה, את כל הפנים שלך, ואתה דוחס את זה בתוך מראה קטנה. מה נמשל? הקדוש ברוך הוא אין סוף. נכון, כתוב אלה, את השמיים ואת הארץ אני מלא. אבל הקדוש ברוך הוא יכול, כביכול לקווץ את האין סוף שלו, ולהכניס אותו בין שני בדי ארון. איך הוא יכול לעשות את זה? בגלל שהוא אין סוף, הוא יכול. הרי אם רק נזכיר את הנס הגדול שהיה בין שני בדי ארון, מה שהיה במקום הזה, בקודש הקודשים, שוודאי אתם מכירים את המושג של מקום ארון אינו מן המידה, שהארון שתפס שטח מסוים, והוא עמד בתוך קודש הקודשים, שלקודש הקודשים היה שטח מסוים. אבל הארון עצמו כאילו עמד במקום ולא תפס מקום. כי אם אנחנו מדדנו מקצה של הקיר עד הארון ומקצה השני של הקיר עד הארון, קיבלנו את אותו שטח שהיה מקצה אחד של הקיר עד הקצה השני, כאילו הארון לא תפס שטח. איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא מחבר הפכים. על דרך זה יכול הקדוש ברוך הוא לקחת את האין סוף שלו ולהכניס אותו ולקבץ אותו בתוך מימד קטן. בשר ודם שמקבל את זה, אז אומר המדרש שקראנו קודם, משה רבינו בהתחלה קיבל את האין סוף, היה לו מת תורה ושוכחה. מה זה? מה אתה חושב שוכחה? המוח האנושי, הגשמי, לא היה מסוגל לקלוט אין סוף. אילו היה נותן הקדוש ברוך הוא למשה רבינו את מה שאברהם, יצחק ויעקב למדו, אין שום בעיה. הוא גם לא היה צריך בשביל זה לעלות למרום, הוא ידע את זה גם, כי הוא היה בן של אמרם, ואבא שלו אמרם היה גדול הדור, ובוודאי הוא למד אותו תורה, והוא היה נכד של קהת, והיה מסור את אברהם מדור לדור. אבל משה רבינו עלה לאר לא בשביל לקבל את מה שכבר היה קודם בפירורים, הוא עלה לקבל את האין סוף של התורה, ועל זה המלאכים נזעקו, את האין סוף הזה, מה אנוש כי תזכרנו תנה אותך לשמיים, תאין סוף תן לשמיים, למה אתה מקווץ תאין סוף לבשר ודם? וזה הפירוש שהיה לומד תורה ומשכחה. זה אם כך, העוצמה שיש בתורה. עכשיו אנחנו נגיע למה שפתחנו על החלקים שיש בתורה, וההבדל שיש בין חלק לחלק. נקדים ונאמר, התורה נקראת תורת אמת. כולם מכירים את הביטוי תורת אמת נתן לנו, יש על זה פיוטים וכו'. אומרים את זה בברכות התורה ונתן לנו תורת אמת. תורת אמת. כל פירור בתורה זה אמת. אין בתורה חס ושלום דבר שהוא לא אמת. רק מה, בעולם המושגים שלנו, כשמישהו אומר לך, תשמע, אמרתי לו חצי אמת. אתה מבין לבד? שאם הוא אמר חצי אמת, אז מה היה החצי השני? שקר. אין אפשרות אחרת. בתורה זה לא כך. בתורה יש חצי אמת, שלושת רבי אמת, ואמת לאמיתה. יש בתורה דרגות. יש איפה רואים שיש בתורה דרגות? נתן לכם הוכחה, הוכחה פשוטה. יש, הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו, והוא אמר לו, פרשת בערה, אמר לו, תשמע, אני התגליתי גם לאברהם, יצחק ויעקב, אבל להם לא גיליתי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. להם לא גיליתי שם הוויה, לך אני מגלה. מה אומר רשי במקום? לא ניכרתי, לא נגליתי, הלשון, לא ניכרתי במידת אמיתית שלי. שהרי הבטחתי ולא קיימתי, ככה כתוב שם. מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא לא גילה את עצמו לאברהם במידת האמת, אז במה הוא גילה לו? משהו שהוא לא אמת? חס ושלום. עוד נשאר אתכם שאלה אחרת, יש במידות הרחמים, 13 מידות הרחמים. אחד מ-13 מידות הרחמים זה מידת אמת, נכון? נוצר חסד ואמת. אז מה, רק אחד מ-13 מידות הרחמים נקרא אמת? אז מה נקראים האחרים? אז זה לא אמת. במושג אמת באלוקות יש רמות. לא כמו אצלנו, שאם זה לא אמת אז זה שקר. באלוקות זה לא כך. יש אמת ויש אמת לאמיתה. מה זאת אומרת? איך להבין את זה? אתן לכם דוגמה, סיפור מעניין בגמרא במסכת בבא מציע. יש שם סיפור עם מחלוקת מעניינת על תנור של אחנאי בין רבי אליעזר, רבי יהושע, מחלוקת שלמה. ושם בגמרא מסופר שרבי אליעזר רצה שדעתו תתקבל. והוא חיפש כל מיני דרכים. היה לו רעיון שהוא היה, דברי רבי אליעזר זה דברי אמת. רבי אליעזר, תנא, מופיע בגמרא. לומדים את זה. רבי אליעזר. והוא רצה שדבריו יתקבלו. והוא לא הצליח לשכנע את החברים. רוב התנאים היו בדעה שונה ממנו. אז הוא חיפש כל מיני דברים. ושם יש פירוט ארוך בגמרא, אני אביא רק את הקטע שנוגע לענייננו. פתאום קם רבי אליעזר ואומר, מן השמיים יוכיחו. שיוכיחו מן השמיים שאני צודק. באותו רגע יצא בת קול, ושמעו את זה כל החכמים בישיבה, ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, הלכה כמותו בכל מקום. מה יש לכם נגדו, רבי אליעזר צודק? נו, תשמוע בת קול, כולם היו צריכים מיד להגיד, מצטערים, בת קול אמרה, אנחנו מבטלים את דעתנו. בא רבי יהושע, שהוא היה חולק עליו ועמד על רגליו ואמר, תורה לא בשמיים. הקדוש ברוך הוא קבע שתורה צריך לפסוק כאן למטה, לא בשמיים. אחרי שתורה ניתנה בהר סיני, יש כלל בתורה של אחרי רבים להטות, וצריך להסתכל אחרי רבים להטות. וככה היה. והלכה נפסקה לא כמו רבי אליעזר, למרות שהבת קול אמרה. לכאורה, בת קול זה לא בת קול שאמר מישהו מהעזרת נשים צעק שם. זה בת קול אלוקי. איך זה יכול להיות שלא מתחשבים? זה אמת, הקדוש ברוך הוא אומר. הסיום בגמרא הוא מאוד מעניין, שכתוב שם שרבי נתן פגש אחר כך את אליהו הנביא, ושוחח עם אליהו הנביא על מה שהתרחש בבית המדרש, שלא קיבלו את דברי רבי אליעזר, לא התחשבו בבת קול. שואל רבי נתן את אליהו הנביא, תגיד לי, מה עשה הקדוש ברוך הוא באותו זמן שלא קיבלנו את הבת קול? אז הוא אמר לו, הוא חייך ואמר, ניצחוני בניי ניצחוני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, כי במילים אחרות, כל הכבוד להם. הם לא עשו לפי הבת קול, הם עשו לפי מה שצריך בפסיקה פה. מה הפירוש של הדברים? הפירוש הוא כזה. כל דבר שהקדוש ברוך הוא אומר זה אמת, ברור. מה הפירוש של המילה אמת? אמת כידוע, שלוש אותיות, מ-א', מ-ם, רף, מהאות הראשונה, אמצע עד הסוף. אמת זה נקרא שזה חודר עד לנקודה האחרונה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר, והם יורדים ויורדים, אבל הם נשארים ברובד רוחני. לא יורדים עד פה, הם נשארים רוחני. כמו למשל, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מועס בתפילה של ציבור. הרבה פעמים אנחנו רואים שציבור מתפלל, ובפועל הדברים לא קורים. מה, אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מועז בתפילה של ציבור. הוא נתן לציבור, אבל זה בפועל לא ירד לעולם הזה הגשמי. הנתינה נשארה ברובד רוחני, הם קיבלו את זה בעניינים רוחניים. לא ירד עד למטה. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אבינו את ההבטחה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הבטחתי ולא קיימתי, מה הכוונה? הבטחתי לו, אבל אצל אברהם אבינו זה נשאר ברובד רוחני, זה לא חלחל עד לעולם הזה הגשמי. ככל שהדבר יורד יותר למטה, פירושו של דבר שהתגלה פה יותר האמת האלוקית. אם זה לא ירד עד למטה, אז זה לא האמת המוחלטת, אבל לא חס ושלום שזה שקר. פירושו של דבר שזה אמת שהיא נשארה עד לרובד מסוים. שהיא תרד יותר נמוך, אז האמת האלוקית תהיה בצורה הרבה יותר בולטת ויורדת ושולטת עד פה למטה. כשהבת קול מדבר זה רוחני, זה למעלה, ואילו מתי שהדברים יורדים למטה, אז זה עוד יותר אמיתי, כמו שנאמר לגבי רב שפוסק הלכות. מתי אנחנו אומרים על הרב שהפסיקה שלו מתקבלת? על זה נאמר על דוד המלך, והשם איתו. מה זה והשם איתו? שאצלו יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, שאצלו יש גילוי של שם הוויה, מידת האמת. אם הוא זוכה למידת האמת, אז ההלכה נפסקה כמוהו. אם הוא לא זוכה לזה, אז הדברים שהוא אמר כמו רבי אליעזר. בת כל אמרה רבי אליעזר צודק, אבל זה לא ירד עד למטה. על פי כל זה, עכשיו נסכם את מה שהתחלנו בהתחלה. אם כך יוצא, כשאדם לומד חומש, מקרא, בדרך כלל תורה שבכתב, מקרא, בלי תורה שבעל פה, אי אפשר להבין את רוב המילים שבתורה שבכתב. אי אפשר לדעת שום מצווה איך לקיים. תיקחו פסוק וקשרתם לאות על ידיך, בלי תורה שבעל פה, אין לזה שום מובן. מה לקשור, איך לקשור, איפה, מה, כמה, שום דבר לא כתוב כאן. וככה כמעט כל מצווה, אין לה הבנה. מה הפירוש שאין לה הבנה? היא נשארה מופשטת. היא נשארה אלוקית. תורה שבכתב כמו שהיא, ירדה לעולם, עובדה שאפשר ללמוד אותה. מברכים עליה ברכות התורה, אבל היא לא ירדה עד למטה, לא ירדה עד לשכל של של האדם, להבנה שלו. היא נשארה ברובד רוחני. זה מקרא, זה תורה שבכתב. זאת אומרת, אדם שלומד תורה שבכתב, הוא בעצם נוגע באין סוף, במידה מסוימת, הוא אומר, אני בהיגיון שלי לא מבין, זה נשאר מופשט. מה זה תורה שבעל פה? עכשיו, בתורה שבעל פה, כמו שאמרנו, יש שתי רמות. תורה שבעל פה כבר יותר יורד למטה. כי תורה שבעל פה יורדת לתוך ההבנה של האדם. במיוחד גדולי ישראל שהם חידשו דברים, אז הם פשוט גילו את מה שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו בהר סיני. הרי הוא לימד אותו על כל מילה ומילה, ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא. וחכמי ישראל במשך הדורות, זה גילה את הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא אמר, וזה גילה את זה. זאת אומרת, הדברים ירדו עד להבנתם ושכלם של אותם גדולי ישראל, ואז יוצא שהתורה ירדה עוד יותר נמוך מאשר תורה שבכתב. היא ירדה להבנה ולימוד. ואז כל יהודי שלומד תורה שבעל פה, לומד גמרא, מבין את הדברים, מתיישבים היטב בשכלו. אם הוא לא מבין, הוא ישאל, רגע, לא מבין איך זה מסתדר, למה ככה, למה אחרת? רק בתורה שבעל פה יש למידה בצורה כזו. כי הדברים ירדו לתוך ההבנה של האדם. כשלוקחים את החלק ההלכתי שבתורה, פה התורה ירדה עוד יותר למטה. היא ירדה לא רק לשכל של האדם, ירדה גם למציאות, כי זה משנה את ההתנהגות, משנה את הגשמיות של העולם. היא לוקחת את האור של התפילין ואומרת לך, את האור הגשמי הזה של התפילין, תעשה כך וכך. זאת אומרת, הרצון האלוקי, החוכמה האלוקית, לא רק שהיא לא נשארה ברובד של תורה שבכתב, לא רק שהיא לא נשארה ברובד של שכל בלבד, היא ירדה עד לעולם הזה הגשמי, ומשנה את המעשה של העולם. אם כך יוצא, שבכל אחד מהחלקים הללו בתורה יש את המעלה שאין בזולתו. בתורה שבכתב אתה לומד, אתה מתחבר לקדושה של הדברים. בתורה שבעל פה, בגמרא, אתה מתחבר לדברים שיורדים להבנה של האדם. בהלכה אתה מתחבר לדברים שירדו אפילו לגשמיות של העולם. והקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יתחבר לכל אחד מהחלקים באופן מלא. לכן אומרת הגמרא, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא. כי אדם חייב שיהיה לו בלמידה שלו את כל השלימות של הדברים, ואין באף חלק את מה שיש בשני. אז אם אדם יפספס חלילה את אחד מהשלושה חלקים, הוא יאבד, כמו חלילה אם אדם לא ילמד תורה שבכתב, אז הוא יאבד את הקדושה האינסופית שבדברים, הוא ייקח כל דבר רק עם היגיון ושכל. אבל אם הוא לומד גם תורה שבכתב, הוא מתחבר לחלק האלוקי שבדברים. מצד שני, אם אדם ילמד רק תורה שבכתב, אז הוא יתחבר לחלק האלוקי, אבל השכל שלו לא יהיה שותף לדברים. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא כן יתחבר, כי אם לוקחים יהודי, אם יהודי עולה לתורה, והוא לא מבין מילה אחת מה שכתוב, הוא רק אומר מילה במילה עם הבעל קורא, הוא מברך ברכות התורה למרות שהוא לא מבין. למה? כי הנשמה שלו התחבר לקדושה של האותיות, והוא ברך ברכת התורה, למרות שהוא לא הבין, זה לא ברכה לבטלה. אז אם אדם לומד תורה שבכתב, התחבר לקדושה של הדברים, אבל אם הוא לא ילמד את התלמוד, השכל שלו לא יהיה שותף. ואם הוא לא ילמד את ההלכה, אז החלק המעשי שלו לא יהיה שותף. לכן צריך את שלושת הדברים יחד, ואז אנחנו בעצם מבינים את הצמצום הענק שיש פה, שהקדוש ברוך הוא פשוט הכניס את האין סוף שלו לתוך גדרי התורה. בבקשה. זה בדיוק... גם לא צריך להבין, זה בדיוק מה שאמרנו, בתורה שבכתב לא נדרש הבנה. תורה שבכתב נדרש ללמוד את המילים ולהרגיש את קדושת האותיות. כי מה, שאלה מאוד טובה, אבל אני אענה לך תשובה, מה שורש הדברים? לא רק מה שורש בהיסטוריה, אלא בתורה. מה החלק הגבוה יותר? האינסוף שבתורה? הבלי גבול שבתורה, או הגבול, השכל, ההבנה של האדם? מה החלק היותר עיקרי? מה החלק היותר חשוב? האינסוף. לכן קודם כל אומרים למדען, תלמד את התורה ותרגיש שיש לך פה אינסוף. אם תתחיל עם הלמידה ההגיונית, יבוא אדם ויגיד, אני לומד היגיון. אומרים לו, לא, קודם כל תדע שזה קדוש, שזה אלוקי, שזה רצון הבורא. כן הבנת, לא הבנת, זה לא משנה, זה רצון האלוקי. אחר כך אומרים לו, אתה צריך לא להסתפק בזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה גם תחדיר את זה לשכל שלך, להבנה שלך. לכן הסדר מתחיל דווקא בתורה שבכתב, ואחר כך עוברים לתורה שבכתב. שנזכה לקבל את התורה בעזרת השם בשמחה ובפנימיות.